שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן ויעל לשד הראל. היום בתוכנית ננסה להבין תופעה שמתרחשת בזמננו. אנחנו רואים שהדתות הולכות ומתהזקות. האסלאם הקיצוני במיוחד, סוחף אליו הרבה מאמינים דווקא מקרב הציבור במערב, וכנגדו קמה גם הנצרות ועושה ככה אלה שרירים בהזרה. ננסה להבין למה זה קורה היום, ובעיקר לאן זה מוביל אותנו כמין אנושי, מה זה אומר עלינו בהתפתחות שלנו כבני אדם. נתחיל מקטע ראשון, ההזרה לדתות.
זאת אומרת, ככל שהאסלאם הולך וגובר, יש איזושהי נטייה של הנצרות, לפחות בארצות הברית, ככה לתת איזשהו פייט נגדי. ואנחנו רוצים בעצם להבין, זה נראה סוג של הליכה לאחור. זאת אומרת, האבולוציה כבר היינו בשלב שהדתות התפתחו בעולם שלנו, ונראה שהדת שייכת לאיזושהי התפתחות אבולוציונית שכבר עברנו אותה מבחינת ההתפתחות האנושית, ולפתע פתאום היא שוב חוזרת ותופסת תאוצה.
כאילו שאנחנו לא ב-2017 הרגשה, כאילו מישהו לקח מכונת זמן וכאילו מחזיר אותנו לאיזו תקופה אחורה.
עתיקה. ואנחנו רוצים להבין א', מה הסיבה, והאם באמת מדובר כאן בנסיגה או בהתפתחות.
לפי היחסים של האדם לדתות, אז יש כאן מין כביכול נסיגה. אבל מפני שזה קורה על פני האגו הגובר, שמתוך שאנשים, בוא נגיד, לא מצאו, תשובות, לא במדע, לא בפילוסופיה, לא בחיים האלו שהם חיים היום, לא בהתפתחות למיניהם, תרבותית, חינוכית, אנושית, מדעית וכן הלאה, אז הם שוב חוזרים לדתות. ויש בזה באמת פנייה רחבה מאוד בחזרה לדתות, מפני שהאגו של אדם גדל, הוא שוב ושוב שואל אותם השאלות, בשביל מה אני חי? כי החיים לאדם זה דבר הכי חשוב, ואני רוצה לדעת מה עם החיים שלי, כן? אם אני קונה איזה חפץ גדול, בית, אוטו או משהו, אז אני תמיד דואג כמה זמן זה יכול להיות בשימוש שלי, מה אני, איך אני יכול להשתמש בזה בצורה הכי טובה, מתי זה ייגמר ומה יקרה אחר כך עם הבית או עם הרכוש וכן הלאה. אז בכל הדברים האלה אני רואה איזה המשכיות הסוף הדרך, שזה אין מה לעשות. אני קונה אוטו, נגיד 5 שנים, אחרי זה צריכים לזרוק אותו, לקנות חדש.
כן, אורח חיים,
כן,
לכל מוצר.
שיש כן. לכל דבר, אבל מה עם החיים שלי? נו, אני מוליד ילדים, הם ממשיכים בסדר. אבל מה איתי? כן, אדם נעשה היום אגואיסטי כך שהוא לא כל כך רוצה ילדים ולא כל כך רוצה משפחה. הוא שואל לעצמו, כן? מה איתי? ומפני שלא מוצא על זה שום תשובה, הוא נכנס לייאוש. ואז או שצורך תרופות נגד ייאוש, או שעובר לסמים קלים עד קשים.
ומתוך הוואקום הזה, הדתות נכנסות היום שוב ומציעות משהו שמעניין הרבה מאוד אנשים. מסתבר שזה לא משהו חדש או תלוי זמן, אלא שזה נמצא שם תמיד. הכל מתחיל מאברהם. בואו נראה בבקשה.
אתה מתאר אדם יותר מפותח, שיש לו יותר זמן להסתכל על הדברים, לחשוב על הדברים, לראות דברים בצורה קצת יותר רחבה. כן. הוא פחות עסוק ביום-יום המאוד צר שלו, מה שהיה בעבר. כן. זה מצד שני. אבל אותו אדם מפותח חוזר אחורה. הוא חוזר לדת,
זה לא אחורה. הדת אף פעם לא הייתה מסתלקת מהעולם. לא. דתות זה תמיד היו מלווים את האנושות. כי אף פעם האנושות לא הייתה יכולה למציא משהו במקום דת. לא יכולה. אברהם, מה שהוא עשה בעולם, אף אחד לא יכול לעשות. זהו. הוא סיפר לכולם שיש כוח עליון, שלפניו זה היו עצים, אבנים, כל מיני כאלה צורות הפרימיטיביות, שהאדם היה תולה בהם את המזל שלו. הוא בעצם עילה את המודעות של האנושות לדרגת מעל הטבע. הוא אמר, יש למעלה מהטבע, גן עדן, גיהנום, יש למעלה מהטבע כוח עליון, אם אנחנו עושים מה שטוב לו, יהיה טוב לנו, וההפך. ומזה התפתחו הדתות. מה שהוא עשה, אף אחד לא יכול לסתור את זה, ועד היום זה מה שקיים. ולפי, עם זה אנושות קיימת. לכן, מה את יכולה לדבר על את יכולה לדבר על המדע, על החוכמה, על טכנולוגיה, על פסיכולוגיה, מה שאת רוצה, זה לא יעזור. כי מה שהוא עשה, הוא חיבר את האנושות לכוח שלמעלה מהטבע. ומה שאנחנו מפתחים בתוך האנושות, זה בתוך הטבע. ולכן הגישה שלו, הלוי שלו, לא יכולים להיעלם. אלה תמיד, קצת יותר או קצת פחות, אבל הדתות האלו, הם תמיד מלווים אותנו.
מה שאני הבנתי זה שמאז ימי אברהם, נוצרו בקרב האנושות דתות, ומלוות אותנו בעצם מבחינה רעיונית לאורך כל ההיסטוריה, וגם מפתחות אותנו ומקדמות אותנו. מה שנרצה להבין בקטע הבא זה לגבי אברהם בעצמו. מה הוא גילה באמת? מה היה הגילוי הגדול שלו שהפך אותו לנקודה שממנה המין האנושי משתדרג? בבקשה. אני שואל על אותו ענק רוח שקוראים לו אברהם. כל הדתות התהילו ממנו, איך שלא תהפוך את זה, כל הדתות מכבדות אותו.
כן.
הוא בעצמו, איזה תשובות הוא נתן לעצמו? שהוא שאל את עצמו בשביל מה הוא חי, שהוא טייל והסתכל, כמו שאמרת קודם, יש היום לאדם פנאי, הולך להסתכל.
לעצמו הוא גילה.
מה הוא גילה?
מה שנקרא חוכמת הקבלה.
שמה זה?
שזה דת הפנימית שנמצאת בתוך היהדות, אבל לא שייכת לא ליהדות, ובוודאי לנוצרות ואיסלאם.
שמה היא אומרת?
זה השגת הכוח להיות בעצמו, בכבודו ובעצמו, שאני משיג אותו, שאני מרגיש אותו, אני רואה אותו, אבל בשביל זה אני צריך לבנות בי מערכת מנגנון שאני אוכל לאתר אותו, שהוא מתלבש בי וממעשה חי קרנוך, מה שנקרא. שהשיטה שגילה אברהם שאנחנו יכולים להגיע לכאלו תכונות שהם כולם נקראות תכונות השפעה ואהבה, שבתכונה הזאת של השפעה ואהבה, אני מגלה את הכוח העליון, שהוא מתלבש בהשפעה ואהבה שלי, כן? דרך אהבת הזולת, כן? שאני מפתח, כזאת תכונה שבי, ואז אני לפי זה מגלה את הכוח העליון, והוא מתלבש בי, ואני מגלה אותו. הוא ממש נמצא בי, ולפי זה ממעשה חי קרנוחה. כמה שאני יותר ויותר עובד לקראת הזולת, לקראת אהבת הזולת, אני יותר ויותר מרגיש את הכוח העליון, את הבורא שמתלבש בי.
שהוא כוח אהבה שאמרת.
כן.
זה מה שהבן אדם מחפש.
ותמיד זה ככה, אני עובד כלפי הזולת, ומה שאני מקבל בחזרה, זה שבורא מתלבש בי.
וזה מה שהאדם מחפש היום?
האדם מחפש משמעות החיים, ומשמעות החיים אי אפשר לגלות בתוך החיים האלו, אלא אנחנו צריכים לעלות למדרגה יותר עליונה, ומדרגה יותר עליונה זה הבורא שממנו כל החיים שלנו, לכן והכרת הבורא, אני מבין את משמעות החיים, חוץ מזה, לא סתם מבין שכלית, אני נכנס בצורה רגשית, באהבה, בהשפעה, אני נכנס לכאלו מימדים שאני מאבד זמן תנועה ומקום. אני מאבד את המוגבלות הזאת, מה שיש לי כאן בחיים האלו. ואני חי במרחב שהוא למעלה מגבולות שבהם אני מרגיש את החיים האלו. ואז אין לי כבר שאלה על מהות החיים. כי אני כבר רואה שהחיים הם באמת הרבה יותר שלמים ובלתי גבוליים, כן? ממה שהחיים שלי כאן בעולם הזה, ואז אני מקבל את כל התשובות.
את כל התמונה.
מאיפה החיים, ולמה אני מיועד, ומה קורה, ומה מחכה, מה מצפה לי. אני כאן ועכשיו מקבל את כל התשובה.
אברהם גילה את הבורא, גילה את הכוח הכללי שפועל בכל הטבע, ובסוף ההתפתחות שלנו כמין אנושי, כולנו צריכים לגלות את הבורא. מה זה בדיוק ואיך זה הולך להשפיע עלינו? בואו נראה. גילוי הבורא הזה לכל בני האדם, הוא ימנע איזושהי קטסטרופה גדולה?
אוקיי, אני עם הבורא היה מתגלה?
כן.
לא קטסטרופת ולא כלום. היו כולם מתחברים, כי לא חסר לנו יותר מגילוי הבורא.
מה היה
שום שיטה חוץ מגילוי הבורא לא תעזור לנו.
מה היה מחבר במאמינים מדתות שונות?
הבורא בעצמו, גילוי שלו, היה מבטל את כל הדתות, היה משאיר רק את הבורא, כי אנחנו לא צריכים יותר כלום. רק לגלות אותו. מתוך זה אנחנו רואים את הכוח שברא אותנו, מה הוא דורש מאיתנו, איך אנחנו יכולים להתחבר עליו, וזה כבר מחייב אותנו להיות לגמרי כמו...
שמה זה אומר?
זה להיות באהבה ובהשפעה הדדית, למי, זה לזה.
למי? רק לבני הדת שלך? והיא רק לבני הדת לא, שלה? אני... ואני לבני הדת שלי?
הבורא הוא אחד לכולם. אמרתי שביתי בתפילה יקרה לכל העמים.
אז...
גילוי הבורא הוא מחייב כל אדם ואדם, לא חשוב מי הוא, לאהבה והשפעה לזולת. וזה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לקבוע שהחיים שלנו הם חיים גם עכשיו וגם לתמיד, לעתיד, לנצחיות, הם חיים טובים.
זה ייתן מענה לשאלה הפנימית ש... כמה היום בתוך ליבו של האדם המודרני שהוא מהפס משהו ואפילו לא יודע להגיד לעצמו מה?
ייתן תשובה על כל השאלות, כי בורא הוא מקור הכל. אין אחרי זה שאלות. הכל מתמלא בנוכחותו, באור העליון.
חייב שאלה הונה, הרבה פעמים הזכרת את הבורא.
בורא מה, זה מה כוח זה? העליון, כוח הטבע, שמתגלה בכל הרצונות שלי, בכל השאלות שלי, וממלא אותם, נותן לי תשובה שלמה, מלאה, על כל מה שהייתי ויכול ויוכל לשאול.
ואיפה הוא מורגש?
באותו המודעות של האדם, ברגש ובשכל. כל עצמותיי תומרנה.
אז זה משהו פנימי בכלל בתוך... בתוך, כן,
ה... ודאי,
בתוך האדם.
כרגיל, כמו שתמיד, אני מצפה להרגיש את זה פנימית.
אז בפנים שבתוך האדם יש כזאת שאלה פנימית עמוקה על מה פה קורה פה?
מה השורש שלי? שאני ממנו ואליו אני משתוקק. ושורש הזה הבורא שאותו חייבים לגלות. ואין יותר ממה מה שאנחנו עוד יצטרך.
עוד שאלה אני חייב. דיברנו פה היום על שלוש דתות.
כן.
והבאת אותי בסוף, אמרת, הפתרון היחיד שימנע מלחמת העולם, זה שכל בני אדם יגלו את הבורא, שזה כוח של אהבה והשפעה לזולת.
זה מגיעים על ידי חומת הקבלה בלבד.
עכשיו, השיטה הזאת של חומת הקבלה, שהיא מגלה את הבורא לאדם, היא מתאימה רק למאמינים דתיים, או גם לאתאיסטים?
לאתאיסטים לגמרי, היא לא דורשת אמונה מה שישנה בדתות, אלא רק ההגיעה לקנות תכונות ההשפעה והאהבה.
המשפט האחרון רק תתרגם לי ובזה נסיים, יגיעה הכוונה מאמצים פנימיים שאדם עושה?
מאמצים כדי לרכוש תכונת ההשפעה ואהבה לזולת.
מאמצים כדי לרכוש אהבה לזולת. תודה שהייתם איתי, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.